ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף חף ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מהסוף של דף חף ג' עמוד ב'. כי סליק רב כהנא, כשרב כהנא עלה לארץ ישראל, אשכחינו לבני רבי חייא תיאטמי וקאמרי, שהם היו יושבים וקאמרי ושואלים. פה אנחנו לא מפרשים באופן מילולי אלא לפי הקונטקסט. בני רבי חייא העלו שאלה. לפני שנתקדם נשים לב שיש פה צורת הרגש שאנחנו מכנים אותו, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שהצורות האלו הם סדרה של שאלות בעניין מנחות שנחלקו והשפעת תומעה על החלקים. אם זה נשמע קצת מופשט, קצת לא ברור, דרך הדוגמאות שנראה בגמרא הכל תתבהר. אז אמרנו שרב כהנא פגש את בני רבי חייא והם שאלו איסרון שחלקו. איסרון זה המידה של סולת שמביאים במנחת נדבה. אנחנו ממשיכים לדף חף ד', והניחו בביסה. האיסרון הזה חצי וחצי, הניחו את שניהם, שני החצאים, בכלי, ושני החצאים האלו אינם נוגעים זה בזה, אבל הם מונחים בתוך הביסה, הכלי. ונגע טבול יום באחד מהם. טבול יום הוא אדם שהיה תמי, בסוף תקופת התאומה הוא טבל במקווה, אבל עוד לא הריב שמשו, לפני שקיעת החמה עדיין, והוא נחשב תמי ברמה נמוכה. הוא בדירוג תומות הוא כמו שני לתומה. אז הוא, טבול יום, הוא נגע באחד מהחצאים האלו. עכשיו, טבול יום אינו יכול לתמות למשל חולין, אבל תרומה וקודשים, ואנחנו כעת מדברים בקודשים, טבול יום מתמי קודשים, והוא נגע באחד מהחצאים האלו. מהו? האם החצי השני של אותו איסרון שמיועד להיות מנחה, האם הוא נטמע? וכאן הגמרא מנתחת את השאלה. א', או דילמה, בשורה הרביעית רואים או דילמה פס מפותל, או דילמה צד השני ב'. אז הניתוח הוא כך: קיטנן כלי מצרף מה שבתוכו לקודש. יש מושג שכלי מצרף, שני החצים האלו מונחים בכלי, והכוח שבזה הוא שיש צירוף. האם המושג הזה שכלי מצרף, שאם נגע טבול יום במקצת הפסול הוא פסל את הכל, הנימילי היכה דנגעי בהדדי, שהחלקים נוגעים זה בזה, אבל איך זה לא נגעי בהדדי? לא. ואם הם לא נוגעים, אז אין כלי מצרף, למרות שהטבול יום נגע בחצי אחד. או דילמה לא שלה, כלומר אפילו אם הם לא נוגעים עדיין יש כוח של כלי לצרף, ואם הטבול יום נוגע באחד הכל נטמע. אמר לו איהו, רב כהנא ענה, מי תנן כלי מחבר? כלי מצרף תנן. יש הבדל לשוני. אם היה כתוב כלי מחבר, זה היה משמע הוא מחבר מה שכבר נוגעים זה בזה, אבל כתוב מצרף, שהמשמעות שלו שאפילו אם הם אינם נוגעים זה בזה, הכלי מצרף אותם להיות אחד. אז זה הכוונה, כלי מצרף תנן כל דו, איכשהו אפילו אם הם לא נוגעים, ולכן הטפויון שנגע בחצי אחד נטמע החצי השני. עוד שאלה, הושיט אחד לביניהם מהו? ראינו מקודם שני חצאים המונחים בכלי שמו באותו כלי עוד חצי עיסרון, והטבויון נגע בזה שבאמצע. השאלה, מה השפעה הזאת על שניהם שהיו מקודם? עונה רב כהנה, אמר לה בני רבי חייא, צריך לכלי כלי מצרפו, אין צריך לכלי, אין כלי מצרפו. אמרנו שהכלי מצרף זה רק מה שחיוני, אבל החצי עיסרון השלישית היא לא חיונית, היא לא תהיה חלק מהמנחה. שיעור מנחה הוא עיסרון, לא עיסרון וחצי. אז אותו חצי עיסרון שלישי הוא אינו צריך לכלי, ולכן הכלי לא מצרף, והשניים הראשונים שהטבויון לא נגע בהם נשארו טהורים. עוד שאלה, הושיט טבויון את אצבעו ביניהם מהו? היו שני חצאי עיסרון בכלי, הטבויון שם אצבעו באוויר בין שניהם, הוא לא נגע לא בהן ולא בכלי, מה הדין? אמר לו רב כהנא עונה, אין לך דבר שמתמא מאווירו אלא כלי חרס בלבד. כל המושג של תומה דרך אוויר זה נוגע רק אם מדובר בכלי חרס, ולכן פה שאינו כלי חרס אז אין על מה לדבר בכלל, אין תומה. הדראיהו באמינהו, עכשיו תור של רב כהנא לעלות שאלה, הוא שואל להם בני רבי חייא, מהו לקמוץ מזה על זה? היו לנו שני חצים בכלי אחד שאינם נוגעים זה בזה, האם ניתן לקחת את הקומץ שצריכים לקחת ממנחה מחצי עיסון אחד, וזה יפתור את החצי השני והוא יהפוך להיות שיריים גם כן? שני צדדים, צירוף דורייתא או דרבנן. האם המושג של כלי מצרף דורייתא, ואז הכוח הזה יהיה בין לחומה בין לכולה, ופה זה יהיה כולה, שאתה יכול לקחת קומץ מחצי עיסרון אחד והוא יפתור את השני, או האם אומרים שהמושג של כלי מצרף הוא דין דרבנן, ואז מתי הרבנן אומרים את דינם? אם זה יהיה החמרה כדי להחמיר, אז רק לחומה כמו הדוגמאות של תומה, אבל לא לכולה. אמר לו, בני רבי חייא הגיבו, ענו, זו לא שמענו. השאלה שאתה שאלת אותו שאלה, לא שמענו תשובה מפורשת, כיוצא בו שמענו דתנן. אבל דבר שדומה שאפשר להסיק ממנו מסקנות לשאלה שלך, שמענו דתנן, שתי מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו בשנתנו, שוב פעם, אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה, כשרות, ואם לאו, פסולות. אז יש פה תיאור של מנחות שנתערבו, וגם קיים אפשרות לקמוץ, כי יכול לקמוץ מאה כשרות. עמי, למה שיהיה כשר? אך דמערב הלא נגע. כלומר, אם אני אקח קומץ מנחה, אבל יש כאן תערובת, אז יכול להיות שהתערובת, המנחה השנייה, בעצם מנתקת את הקומץ מהמנחה שאליה הקומץ שייך. ובכל זאת זה מועיל. אז מה רואים? שגם אם הם אינם, הקומץ לא נוגע במנחה שממנו הוא נלקח, בדוגמה הזאת, זה קשה. אז מה רואים? שהצירוף דאורייתא, וכפי שאמרנו מקודם, בין לכולה, בין לחומה. וכאן זה כולה שמאפשר לנו לקמוץ ממנחה ולהכשיר אותה בכך. כאן הגמרא דוחה. אמר רבה, דילמה בגושין המחולקים העשויים כמסרק. אולי התערובת של שתי המנחות הוא כפי הציור שאתם יכולים לראות בשוליים. מסרק, כולם יודעים מה זה מסרק, קצה אחד או חצי אחד הוא מנחה באופן רציף, נקרא לזה הידית של המסרק, ויש השיניים של המסרק, והמנחות התערבבו בצורה כזאת. מה שחשוב להדגיש, שאתה לוקח את הקומץ מהמנחה שאליו הוא מצורף. יש קשר, יש רצף בין החלק שממנו אתה תיקח את הקומץ ושאר המנחה שממנו הוא נלקח. ולכן אין כאן הפרדה בין הקומץ למנחה שהוא מתיר. אבל מבחינת שאלתנו אנחנו עוד לא יודעים, אז לכן אני שואל מה הביאלה, מה היה הדין בשני חצים המחולקים מזו לזו. האם אני יכול לקחת את הקומץ מזה והוא יתיר את היסרון השני שלא נוגע בחצי הראשון? האם בזה נוכל לשען ולסמוך על צירוף כלי? אמר רבה, תשמע, דתניה, והרים ממנו, כשמדבר בלקיחת הקומץ, כתוב והרים ממנו, מן המחובר, שלא יביא יסרון בשני כלים ויקמוץ. מתי הקומץ לא יתיר, אם מדובר בדברים במנחות המחולקות, אם המנחה מחולקת בין שני כלים. אפשר לדייק, בכלי אחד דומיה זה שני כלים, דהיינו כל חצי עיסון לא נוגע בשני, הם אינם נוגעים, כאילו הם בשני כלים שבוודאי לא נוגעים זה בזה. אבל אם הם בכלי, אפשר לדייק שאם שני החצים הם בכלי אחד, למרות שלא נוגעים זה בזה, קמיץ יכול לקחת את הקומץ. כאן הגמרא דוחה, זה גם עם סימון ארוך, דחייה ארוכה. אמר לי אביי, דילמה שני כלים, מה שקראנו במקור שלא יביא איסון בשני כלים, הכוונה לשני כלים היכי דמי, כגון קפיזה וקווה. קביזה מידה קטנה מקו. יש לנו ציור שמראה כלי חיצוני ויש כלי פנימי, והוא חקק ביצירת הכלי הגדול החיצוני, חקק כלי פנימי. הם שני כלים, הוא מילא את הכלי החיצוני והכלי הפנימי עם חצי איסרון, חצי איסרון בזה וחצי איסרון בזה. ויש כאן גם גודש מעל הכלים האלו, ונדגיש שדפנות כלי הפנימי הם מגיעים לשפתם בגובה שפת הכלי, גובה כלי החיצוני. אז במצב כזה אנחנו אומרים הם, למרות שיש תערובת ויש מגע בגודש הכלי, נמשיך בגמרא די אפגאב די ערריבי מעילה, למרות שיש טרו ויש מגע ביניהם מעליהם, מעל השפות הכלי, כיוון דה מפסק מחיצתה דה קפיזה מתתה, לא, מאחר שיש הפסק מחיצות בין הכלי הפנימי וכלי החיצוני, והמחיצות עולות לאותו גובה כפי שהדגמנו מקודם, לא קשר, אתה לא יכול לקחת קומץ מזה על זה, כפי שמובא במקור, שלא יביא איסון בשני כלים, שני כלים כאלו. עכשיו לדייק, כלי אחד דום ידי שני כלים היחידמי, כגון הרבתא של תרנגולין. אם אנחנו רוצים לדייק מהמקור או מהציור הראשון, בואו נדייק, אבל במצב אחר שגם יש לזה דמיון לשני כלים. ומה זה? הכלי השני שאתם רואים בציור זה כלי שמיועד לטובת עופות, תרנגולים. הם אוכלים את האוכל המוצק שלהם, היבש, וגם שותים מים. אז ממלאים כלי עם כלי שיש לו מחיצות חיצוניות, ובתוכו יש כלי פנימי עם מחיצות נמוכות. חלק אחד בעניין העופות מיועד קוראים לזה אוכל עופות, אני חושב בעולם המשחק קוראים לזה תרובת עופות, וכאן הוא, והכלי השני מיועד למים, שלא יהיה תרובת האוכל היבש עם השתייה, עם המים. אז ככה זה נוצר. עכשיו בענייננו, הוא לקח כלי כזה ומילא אותו עם מנחה, חלק מהמנחה נמצא בתוך הכלי הפנימי, חלק מהכלי החיצוני, ויש תרובת, אבל התרובת פה בין שני הכלים, הכל בתוך אוויר כלי החיצוני, לא מדובר פה על גודש בכלל. במקרה כזה, אז אפשר לקחת מהמנחה, הקומץ, מאחד, וזה יפתור את מה שבחברו. נקרא את זה עוד פעם בגמרא, כלי אחד דום ידי שני כלים יחידמי, כגון הרבתא של תרנגולים. ואף אגב דה מפסיקן מחיצתה, למרות שיש הפסק מחיצות בין הכלי הפנימי לכלי החיצוני, הנגיעה, יש מגע מעל מחיצות הכלי הפנימי באוויר, בתוך אוויר כלי החיצוני, לא בגודש, אבל תוך אוויר הכלי. אבל בשאלה שנשאלה מקודם בעניין שני חצי עיסרון שבכלל לא נוגעים בזה, זה בזה בכלל, אבל אחד לא נגיע כלל טיבה אליו, זה עדיין נשאר כשאלה, שאלה לא פתורה. באי רבי ירמיה, צירוף כלי וחיבור מים מהו? אנחנו נעזר ב ציור שאתם רואים שוב פעם בשוליים אצל הכוכביות. אנחנו מסתכלים מלמעלה למטה, ממעוף הציפור, רואים כלי מספר 1, מספר 2, מה הם? אז מספר 1 זה חצי עיסרון בתוך כלי ונגע בו טומאה, 2 בציור זה חצי עיסרון שני בתוך הכלי ונטמא מכוח צירוף כלי, וחצי איסון זה נוגע במים שמחובר למספר 3. נציין שמספר 3 חצי איסון מחוץ לכלי, האם הוא נטמע דרך חיבור המים לשני? נחזור כעת לגמרא. באי רבי ירמיה, צירוף כלי וחיבור מים מהו? מה הדין? שני צדדים לשאלה. כי תנן כלי מצרף מה שבתוכו לקדש, הנימילי דגבי, צירוף פועל מה שבתוך הכלי, אבל דברי לא, אבל אין בזה השפעה מה שמחוץ לכלי. או דרמה, כיפה דמחבר מחבר, מאחר ש כיוון זה מחובר, מחובר, מאחר שיש חיבור, לגוש השלישי, זה מספיק, וגם הוא יהיה תמי. ואם תמצא לומר כיוון דמחובר מחובר, שיש בזה משמעות, מה בעניין הציור הבא? אנחנו נשתמש באותו ציור, אבל סדר הדברים שונה. כי אז חיבור מים וצירוף כלי ונגע תבוליום מבחוץ, מהו אותו ציור? כאן התבוליום שהוא המקור של התומה, הוא נוגע בגוש שעומד מחוץ לכלי במספר 3, והשאלה האם זה ישפיע על מספר 1. כי תנן כלי מצרף הני מילי דנגע מגווי, שאפשר להעלות או להתחשב בכוח של כלי מצרף, זה כל זמן שהמקור של התאומה נגע במה שבתוך הכלי, אבל מבריי לא, פה המקור של התאומה, התבויון, הוא לא נגע בשום דבר שבתוך הכלי. מילא גוש שני נטמע מכוח החיבור עם המים, אבל מה לגבי הגוש הראשון? או דילמה לא שנה, כלומר לא משנה אם מקור התאומה נגע במה שבתוך הכלי או ממה שבטור בסוף בחוץ הכלי. ואם אתה אומר כך שלא שנה, אז בסדר, גם התאומה נגע ב3 והשני ודאי נטמע, ובכוח כלי מצרף גם אחד נטמע, תקו, זה נשאר כשאלה לא פתורה. שאלה חדשה, קודם נסתכל בשוליים הנושא, מי אמרינן סבר לתומה? סבר לשון סביעה, סובה. האם נוכל לדבר, לתאר מצב שדבר שכבר נטמע לא יכול לספוג עוד תומעה? מבחינת צורות חדשות אנחנו נראה שימוש במשולשים, שפיץ למעלה, קיים אפשרות לומר סבר לתומה. הפוך, ניסיונות לדחות ולומר דלא אמרינן סבר לתומה. והדיון הזה ממשיך עד השורות הראשונות, רבע או שליש עמוד הבא. הגמרא, באי רבה יסרון שחלקו ונטמע אחד מהן. כאן חייבים להדגיש שמדובר לפני ששמו העשרונות האלו, חצאי העשרונות בתוך כלי. מחוץ לכלי נטמע אחד מחצאי היסרון והניחו בביסה, ואז שמו את החצאים האלו בתוך הכלי. ואני מדגיש אחר שנטמע, הניחו בתוך הכלי. היסרון שלא נטמע נשאר טהור לבינתיים. מה שהזכרנו מקודם, הזכרנו למעלה מקרים שהתומה יראה לחצי יסרון אחד בזמן שהוא היה בתוך כלי עם היסרון השני. נכון, לא, נכון שלא נגעו זה בזה, בכל זאת העלינו את השאלה האם דרך ציוף כלי התומה שקורה לאחד משפיע על החצי השני שלא נוגע בו. אבל כאן התומה המקורית הייתה לפני הנחת החצאים האלו בתוך הכלי. אבל עכשיו מה קורה? וחזר תבוליום ונגע באותו תמי. תבוליום נגע באותו חצי סון שכבר נטמע. הוא נוגע עוד פעם בזמן שהם מונחים בכלי. האם יש נגיד קבלת תומה במצב כזה כדי לפסול את החצי השני. רש"י, שלוש שורות מהסוף, ונטמע אחד מהם, ואחר כך הניח לשניהם בביסה, בכלי, ואין נוגעים. תלאי ודאי לא מעני צירוף שיחזור זה ויתמה את זה, שהרי לא היה בכלי בשעת תומה, אלא אחר כך. וחזר תפויו ונגע בתמי. מהו שיקבל תומה זו כדי לפסול חברו? הרי הוא כבר תמי, זה פשוט. כבר תמי מלפניכם. אבל האם יש קבלת תומה כדי שזה נחשב התומה שקורה בתוך הכלי כדי לפסול את השני? נחזור לגמרא. מי אמרינן סבר לי תומה או לא? כאילו, הוא כבר נספג לגמרי בתומה. אז אין השפעה בנגיעה השנייה לאותו חצי סון שנטמע. או לא, או לא אומרים סבר לי תומה, ויהיה השפעה בנגיעה פעם השנייה לאותו חצי איסורון שכבר נטמע. והנגיעה הזאת, דרך צירוף כלי, יתמי את ה... יפסול את החצי השני, חצי סעון השני. אמר לי אביי, ומי אמרינן סבר לי תומה? מי אומר שיש כזה מושג בכלל? ואתנן סדין תמי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' מדרס. סדין, נגיד, בד, חתיכת בד, שישב עליו אדם תמי שמתמי תומת מדרס. זה יכול להיות זב, זבה, נידה, מצורה. אז יש לנו בד תמי מדרס. ואגב, מה שנטמע תומת מדרס הוא מתמי אפילו אדם. לקחו את הבד הזה ועשאו וילון. הוא כבר לא מיועד לישיבה, הוא בטל מישיבה או שכיבה עליו. בתומת מדרס אומרים שבדבר שכשאדם יושב עליו יבואו אחרים ויגידו תעמוד ונעשה מלאכתנו, כמה אנחנו צריכים את זה לאיזו שימוש אחר. אם זה המצב, אז אותו דבר שישבו עליו לא מקבל תומת מדרס, לא מגיע לרמה של תומת מדרס. זה שנידע נגע בה, בסדר, זה נקרא מגע, תומת מגע, אבל כזה דבר לא יתמה אדם. מתי אומרים תומת מדרס? רק בדבר שמיועד לשכיבה או לישיבה. וכאן לקחו את הבד הזה שהיה מיועד לשכיבה, כמו סדינים למיטה, והפכו אותו להיות וילון. עכשיו וילון, אדם לא שוכב עליו, לא יושב עליו. מה קרה? טהור מן המדרס. עכשיו אם מישהו, אדם, ייגע בזה, הוא לא יתאמה, כי הבטל ממנו תומת מדרס, הוא כבר לא מיועד לשאיבה. אבל תמי מגע מדרס, כפי שאמרנו מקודם, דבר שנוגע במדרס גם נטמע, אבל הוא מטמא רק אוכלין ומשקים, לא מטמא אדם. כבר אמר רבי יוסי, וכי באזור מדרס נגע זה? טוב, לא, מה הוא נגע במדרס? אלא שאם נגע בו הזב, תמי מגע הזב. אם רוצים לדבר על הוילון הזה, והוא כוילון יכול לתמות, אומר רבי יוסי, שאם נגע בו הזב, אז הוילון נטמע מגע הזב. רש"י כותב, אלא לאחי מעני לוילון, שאם נגע בו זב קודם שעשו וילון, והיו עליו שתי תומות, מדרס ומגע. עכשיו, מה זה עכשיו? עכשיו שהפכו את הבד הזה להיות וילון, טהור מן המדרס, מלטמי אדם או כלים, ונשארה עליו תורת מגע, אותו זב שנגע בו, לא אוכלינו משקים. לפי התנא קמא, אפשר לדבר על הוילון כטמא מגע מדרס, גם בלי שאף אחד בא ונגע בו. עצם זה שהפעם מדרס, ואתה הופך אותו להיות וילון, הוא יורד לדרגת מגע מדרס. אם אתם רוצים לומר, אתם יכולים להגיד שהוא נגע בעצמו. לפי רבי יוסי זה לא קורה, אלא אם אותו בד, לפני שהפכו אותו להיות וילון, ישב על הבד נידה, וכשאנחנו מביאים, אגב, ישב זה גם בלי מגע ישירות, גם היא יושבת על מזרן שהניחו על הבד, הבד הזה הופך להיות מדרס. ולפי רבי יוסי, אם זב נגע בו ישירות, אז הוא לא רק מדרס מכוח זה שהנידה ישבה מעל גבו, עליו, אלא גם תמי מגע הזב, זב שנוגע בו גם מתמו. עכשיו שהופכים אותו להיות וילון, זה מבטל את רמת התומה הגבוהה של מדרס, אבל נשאר עליו הרמה הנמוכה של מגע עזב. נמשיך בגמרה. כי נגע בו עזב מהתמי, ואפילו לבסוף. זאת אומרת, אחרי שכבר היה תמי מדרס, זאת אומרת, ספוג רמה גבוהה של תומה, עדיין בא זב, נוגע בבד הזה שהוא תמי מדרס, והמגע של הזב משאיר רושם. מה זאת אומרת משאיר רושם? משאיר רמה של תומה, מוסיף, אני לא רוצה להגיד מוסיף, זה לא מדויק, אלא משאיר רושם של תומה, וזה בא לידי ביטוי כשהוא הופך את הבד שהיה תמי מדרס לוילון, מתבטל התומת מדרס, אבל נשאר תומת מגע הזב שהיה מקודם. ועמי, איך זה יכול להיות? למה סבא לתומה, שברגע שהוא נהיה קודם תמי מדרס, זהו, הוא ספג את כל התומה שיכול להיות, ואין מקום למגע הזב לחול. בכל זאת לא רואים כך, אלא שכן יש מקום למגע הזב להשפיע. זה אומר, לפי מה שאבאי רוצה לומר ולהוכיח, שאין מושג של סבא לתומה. אמר לי, אז בא רבה ומגיב. רבה הרי, רק לשמוע על רצף העניינים, רבה זה, הוא זה שהעלה את השאלה בעניין נגיעה שנייה של התפו יום באותו חצי סון שכבר נטמע. ובשאלתו יש נקודת הנחה שאולי אין השפעה כי סבא לתומה. בא בי ואומר, אין כזה מושג של סבא לתומה, והוא בא להוכיח את זה מהמקרה של הסדין מה שרב יוסי אומר. אמר לי רבה מגיב, מאי דהי שאם נגע בו הזב? מה שכתוב במקור בשמו של רב יוסי לבת המדרס, אחרי שכבר הגיע לרמה הגבוהה של תומת מדרס, ואם באמת היה כך, אז אתה יכול להסיק שלא אומרים סבא לתומה. אבל מי אומר שכך היה? שסדר הדברים הייתה כך, היה כך, דילמה מקמי מדרס, אולי הזב נגע בבד לפני שישב עליו הנידה, דהביה תומה חמורה על תומה קלה. ואז כשבא נידה ויושבת עליו, על הבד, זה מקרה של תומה חמורה, תומת מדרס, שמתמה אדם אפילו, חל על תומה קלה, מה שהיה מגע הזב, שלא היה יכול אז לתמות אדם, יכול לתמות רק אוכלים ומשקים. אז במקרה כזה, אומרים שאם יש מקום לתוספת תומה, אז יש מקום לתומה השנייה לחול. אבל אחה, אצל העשרונות, דעידי ועידי תומה קלה, לא. אז ששניהם מדובר בתומת אוכלים, לא יחול השנייה, משום שיש מצב של סבא לתומה. אז זו תגובת רבה נגד הבעיה. אתה רצית לטעון שלא קיים מצב או מושג של סבא לתומה, מאחר שאתה ציטט את רב יוסי וחשבת שמדובר פה בדבר שכבר היה תומת מדרס, ובכל זאת לא סבא לתומה ותומת מגע זהב חל. אומר רבא, לא, חן הדברים. מי אומר שסדר הדברים כך שאתה יכול להסיק שלא אומרים סבא לתומה? במקרה של רב יוסי, קודם היה תומת מגע זהב, תומה נמוכה, ועל זה אפשר להלביש תומה חמורה. ובאמת משם לא רואים שום קשר למושג של סבא לתומה. אבל במקרה ששתי התומות הן באותה רמה, אולי לא יחול השני, בגלל שכן קיים מושג של סבא לתומה. אלא מסיפה. מהסיפה אנחנו, אומר אביי, ניתן לראות שלא אומרים סבא לתומה. מה כתוב בסיפה? מודה רב יוסי בשני סדינים המקופלים ומונחים זה על זה, וישב זב עליהן, שהעליון תמי מדרס והתחתון תמי מדרס ומגע מדרס. התחתון לא רק שהוא תמי מדרס, בגלל מה שהזכרנו מקודם, שכדי להעביר תומת מדרס לא צריכים איזו מגע ישירות, גם כל מה שמתחת לאותו תמי נטמע תומת מדרס, אם מדובר בדברים שמיועדים לישיבה או שכיבה. לכן התחתון נטמע תמי מדרס כמו העליון, אבל בנוסף לכך אותו תחתון מוגדר כמגע מדרס. ושוב פעם, אתם יכולים לדעת את הנפקא מינה בזה שיש שתי הגדרות במצב שאתה מבטל את תומת מדרס, כמו אותו בד שהפכת להיות וילון, אבל יישאר עליו את ההגדרה או הרמת התומה של מגע מדרס, נפקא מינה לגבי תומת אוכלים. ועמי, איך זה שהתחתון, בנוסף לכך שהוא מדרס של רמה גבוהה של תומה, גם כן מקבל תומת מגע מדרס? למה סבא לתומה? הוא כבר נסבע בתומת מדרס, אין מקום לדבר הנמוך יותר או הפחות יותר לחול, ולא אומרים כך. מה זה אומר לנו? טוען אביי שאין מושג של סבא לתומה. ואני רוצה לקשר את זה חזרה לעניין החצי שרון שדיברנו עליהם מקודם. אם לא אומרים סבא לתומה, אז ברור שאם נטמע חצי שרון מחוץ לכלי ואחר כך שמו את העשרונות לתוך הכלי, פשוט שאם תבויום ייגע באותו חלק, אותו חצי שרון שנטמע, זה ישפיע על העשרון השני שלא נוגע בו, אבל מונח בתוך כלי. שוב פעם, רבה דוחה. אתה לא יכול להוכיח מכאן באופן חד משמעי שלא אומרים סבא לתומה. אדם בעניין הסדינים האלו בבת אחת, לכן חל שתי התומות, תומת מדרס חל על הסדין התחתון וגם מגע מדרס, כי באותו שנייה ש יושב עליהם הזב או הנידה, התחתון נהיה גם מדרש וגם נוגע בעליון, באותו שנייה גם נוגע בעליון, וזה הופך אותו להיותו גם מגע מדרס. שמה אני מבין שלא אומרים סבלי תומה אחר בניין היסחונות בזה אחר זה, אולי אומרים במקרה כזה שהחצי סון כבר נטמע, זהו, אז זה שאתה שם אותו אחר כך בכלי והיגע בו תבול יום לא יתמה משום תסבה לתומה. אז שוב פעם, כפי שראינו בשאלות קודמות, רבה העלה את השאלה וזה נשאר בינתיים באוויר כשאלה, והניסיון לבאי לדחות את השאלה מלהישאב, הניסיון של הבאי נדחה. כן, יש לנו נושא סלש מבנה בשוליים, גם מספרים רומאים, 1, 2, 1 תומה, 2 כמיצה, וכתבנו 1 ו-2, שני נפקמינות לגבי מקרה של איסרון שנחלק ועבד אחד מהן ופריש אחר עוד חצי איסרון תחתיו ונמצא הראשון, והרי שלושתן מונחים בביסה, בכלי. יש לברר, לפי רבה, הקשר בין המופרש לחצאים הראשונים. אנחנו גם מבליטים בפס כפול הביטוי שיחזור על עצמו במהלך המראה, כולו בני ביטקה דהדד עינינו. כולם שייכים לאותו ביטקה. ביטקה זה בית קטן, זה ביטוי, אבל כולם שייכים זה לזה. יהיה לזה משמעות כשניכנס לגמרא. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, רציתי רק לחזור ולהדגיש, מספר רומאי אחד עוסק בתומעה, מספר רומאי שניים אותם ציורים שנראה במספר אחד, אבל במספר שניים ההתייחסות יהיה לעניין כמיצה. הגמרא, אמר רבה, איסרון שחלקו ועבד אחד מהן ופריש אחר תחתיו ונמצא הראשון, הראשון כוונה זה שהיה עבוד, והרי שלושתן מונחים בביסה, באותו כלי, נטמע עבוד, בא נגיד תבו יום ונגע באחד משלושתן, ובאיזו אחד? בזה שהיה עבוד. מה ההשפעה? עבוד וראשון מצטרפים, כלומר מה זה הראשון? זה החצי השני שהיה שם מההתחלה. מופרש אין מצטרף, לא יהיה שום השפעה על החצי איסון השלישי שהופרש בגלל העבידה. רש"י כותב, עבוד וראשון מצטרפין ונטמע הראשון מחמת זה בצירוף כלי. שוב פעם, המילה ראשון זה החצי השני שלא היה עבוד. מופרש, רש"י ממשיך, שיפריש תחת זה אינו מצטרף לפסול עמו, שראי לו הופרש על מנת להצטרף עם העבוד. כלומר, היה משהו עבוד, אז זהו, נגמר. כשהפרישו את החצי סרון השני, היה מופרש כדי להשלים שיעור סרון עם זה שלא עבוד. נמשיך בגמרא. נטמע מופרש, התויום נגע בזה שהחצי עיסון השלישי. מה המשמעות, מה ההשפעה במגעו עם המופרש? מופרש וראשון מצטרפים, שוב פעם, ראשון כוונה לחצי העיסון השני שלא נאבד, שהיה שם מההתחלה. המופרש היה אמור להתחבר איתו. אז לכן אם יש כאן צירוף לטומאה לאותו חצי השני שהיה שם עיקרה, עבוד אין מצטרף, אבל העבוד אינו נפסל. נטמא ראשון, עכשיו ראשון, שוב פעם, אני יודע שאני חוזר על זה פעם שלישית, אבל ראשון הכוונה לחצי איסרון שלא היה עבוד, תויום נגע בו, שניהם מצטרפים, הוא בעצם שייך גם לזה שעבוד, הוא גם שייך לזה שהפרישו תחת העבוד. אביי אמר, אפילו נטמא אחד מהם, נמי שניהם מצטרפים. מה איתה מה? כולו בני ביקטה דעדדי נינו. כולם שייכים באיזושהי צורה זה לזה. רשי אומר, בני ביקטה דעדדי, בני בית אחד הם, שכולן מכוח מנחה אחת באו. נמשיך בגמרא, וכן לעניין קמיצה. פותחים פה עם רבה, לכן אנחנו כתבנו אותו בין השורות והוספנו מעוין, ואתם תראו שמה שנקרא בשורות הבאות זהה למה שראינו בעניין התומה. וכן עניין קמיצה, ושוב פעם הרקע פה שהיו שני חצי איסרון, נאבד אחד מהם והפרישו אחר תחתיו, וכאן מה קרה? קמץ מן העבוד, שיריו וראשון נאכלין. הקמיצה מאותו חצי איסרון שעבוד מועיל להפוך את מה שנשאר מאותו חצי איסרון להיות שיריים, וכל החצי איסרון השני שהוא נקרא פה בגמר הראשון, כי הוא היה שם מההתחלה, הם השיריים שנאכלים. מופרש אינו נאכל, כי לא אין קומץ שנלקח ממנו כדי להתירו. קמץ מן המופרש, לקח את הקומץ דווקא מזה שבא כממלא מקום. שיריו וראשון נאכלים. ראשון זה החצי סון השני שלא היה עבוד בכלל, הוא מחובר במובן הזה שהמופרש בא להשלים אותו, אז לכן הקמיצה מן המופרש הופך אותה, מה שנשאר אחרי הקמיצה, כשיריים, וכל חצי סורון של אותו שכתוב פה ראשון נאכלין, עבוד אינו נאכל, כי המופרש אין לו קשר לעבוד, כל מהותו הוא בגלל שאותו עבוד היה עבוד, ולכן הביאו את המופרש הזה. קמץ מן הראשון, אותו חצי שני שהיה שם מעיקרה, שניהם אינם נאכלים. רשי כותב, קמץ מן הראשון, שניהם האחרים אין נאכלים, שרי שניהם נזקקים לקומצו של ראשון, וקומץ אינו מתיר אלא איסרון, אותו חצי שהופרש ממנו, ואחד מן החצים הללו, וגיוון דלו ידע איזה הוא, אינן נאכל לא זה ולא זה. עכשיו אנחנו צריכים להיות מאוד מדייקים בדין או בלשון הזה של רבה, שאם הוא קמץ מן החצי סרון שלא נאבד, שניהם, מה זה שניהם? העבוד והמופרש אין נאכלים. אבל אפשר לדייק מזה שזה אנחנו נראה בגמרא אחר כך מה שניתן לדייק. נמשיך בגמרא. אביי אמר, אפילו קמץ מאחד מהן, שניהן אין נאכלים. אתה לוקח קומץ מאחד מחצי העשרון האלו, זה לא יתיר שני החצים העשרונות הנשארים. מה איתה מה? כולו נמי בני ביקטה דעדדי נינו. כולם שייכים זה לזה, מאחר ששני החצים הנשארים שלא נקמץ מהם הקומץ, אנחנו לא יודעים איך איזו מהן היה מיועד להיות תשלום של האישי ויסרון, אז יש כאן ספק, אז לא ניתן לאכול לא מזה ולא מזה. אבל גם לפי הבעיה יש מקום לדייק, החצי איסרון שכן לקחת ממנו הקומץ, השיריים האלו אתה יכול לאכול מהם. על זה בא רב פאפה, מתקיף לרב פאפה. יש כאן צורת הרגש, ובשוליים כתבנו הנושא הוא המשך והמבנה. הצורה הזאת עם החלק צר פונה מעלה פרחות על משמעות דינו של הבאי, שהקומץ מתיר החצי איסרון דידי, ואז הגמרא תגיד שאין פרחה. נמשיך כעת בגמרא, מתקיף לרב פאפה, ושיריים דידי מהנאכלים. יש לנו קומץ שנלקח מאחד משלושת העשרונות, חצי עשרונות. בדבריו של הבאי ניתן לדייק שהשיריים של אותו חצי עשרון שנלקח ממנו הקומץ נאכל. שואלת הגמרא, שואל רב פאפה, האיקה, אנחנו נגוס פה טילטה במקום המילה דנקה, האיקה טילטה דקומץ דלא קריב. מאחר שאתה הבאי אמרת שהקומץ מאחד הוא מחובה, הוא שייך לשלושת החצי עשרון, וכפי שאמרנו שיעור מנחה הוא עשרון, לא עשרון וחצי. הקומץ שאתה לוקח, ואני מדגיש לפי הבאי הוא שייך לכולם, אבל אתה מבחינת שיעור מנחה אתה לא צריך את כולם, אבל אמרת שיש קשר, אז אפשר לומר ששליש מהקומץ הוא לא ניתן להקריב אותו, כי שליש מהקומץ מייצג עשרון השלישי. שוב פעם, לא משנה איזו, אני אומר שלישי לא קשור לסדר הדברים, העבוד, המופרש, אבל יש כאן קומץ חצי עשרון שלישי בתמונה, ושיעור מנחה אינו כולל אותו חצי עשרון הנוסף. ובכל זאת הקומץ, כפי שאמרת מקודם, כפי שהבאי אמר מקודם, קשור לשלושת חצי עשרון, יוצא ששליש מהקומץ הוא לא ניתן להקרבה, אז זה בעיה, אז יש לנו בעצם קומץ חסר. רש"י כותב בשורה שלישית מתחת לגמרא, ואיקה דנקה דקומץ דלא קריב, דתילתא שליש דאי קומצא אינו חשוב, דמחמת חצי עשרון השלישי הוא, שהרי שלושתן הוזקקו לקומץ זה, כפי שהבאי עצמו אמר שכולו ביטא דעדה דינינו. אם כך, אי קומץ חסר, תילתא, מה שאתה מחזיק ביד בתור קומץ הוא חסר שליש. דמתי דנקה לכל אחד משני חצאי עשרונים המחשים את המנחה, דנקה שישית. כאן רש"י מתייחס לגרסה שאנחנו לא גרסנו, דנקה קומץ לכל חצי עשרון מן השניים שמנחה נכשרת בהן. כשאנחנו דיברנו ששליש הקומץ הוא חסר, השליש הזה נובע מכך שיש כאן ספק, האם ספק האם הוא בא לשם עשרון, חצי עשרון זה או חצי עשרון השני. אז כשאתה מדבר על שליש ומחלק אותו בין שני החצאי עשרון האלו, יוצא שישית. אבל אנחנו לא צריכים להתעכב כעת בניתוח הזה, רק מספיק לציין שהקומץ, מאחר שלפי הבאי מייצג או קשור לשלושת חצי עשרון, ומנחה בסופו של דבר רק עשרון, לא עשרון וחצי, שליש מהקומץ הוא חסר פה. נחזור לגמרא, מתקיף לה רב יצחק ברידר רב משרשיה, וקומץ קופי היכי קריף, איך אפשר אפילו להקריב את הקומץ הזה? האיקה טילטה או טלטה חומין, שליש ממנו הוא בכלל ללא שום צורך, מאחר שיש בפניך כל שלושת חצאי היסרון, ואני צריך רק אחד, אני צריך רק שניים, לא השלישי. אז יוצא ששליש מהקומץ הוא חולין, אני לא יכול להקריב חולין על המזבח. אמר רב אשי, קומץ, ורשי מציין פה שרב אשי בא לומר ששתי הפרחות מה שסימנו בהרי געש עד עכשיו, רב פאפה ואת קושיית רב יצחק, שניהם אינם פרחות. קומץ בדעתה דכהן תליא מילתא, וכהן כי קמיץ העיסרון כקמיץ, כשהוא אומר שקומץ הוא תלוי בדעתו של הכהן. הכהן לא חושב על עיסרון וחצי, הוא חושב רק להתיר עיסרון. אז רשי כאן שוב כותב חמש שורות מהסוף, אמר רב אשי, אנא חתרתי פרחי לאו פרחי, הם אינם קושיות, דכיוון דלא קמץ אלא מן האחד, קמיצת המנחה, הוא לקח את הקומץ רק מאחד משלושת החצאים. בדעת דכהן תליא, וכהן כי קמץ עדיית דעיסרון חד הוא דקמץ. הוא לוקח את הקומץ להתיר עיסרון אחד, לא, עיסרון, לא מעבר לזה. הלכך, קומץ קרב, שירי ראשון נאכלים, הראשון כלומר, השיריים של חצי סון שבו נלקח, שממנו נלקח הקומץ, השירים האלו כן נאכלים, והשניים, שני חצי יסרון הנוספים אינם נאכלים, אינם נאכלים משום די לעמוד על סופו, איזה מהן מצטרף עם הראשון בדעת הכהן להיות ניתר בקומץ. אז זה מבחינת שני החצים הנוספים, אבל השיריים של אותו שנלקח ממנו, אותו חצי סון שנלקח ממנו הקומץ, אין בעיה לאכול את השירים, השיריים שלו. עד כאן שירנו להיום.